רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
סיפור משפחתי, מתנה מדהימה שנשמרת לדורות. לכל אחד מאיתנו, לי, לכם, להורים, לסבא ולסבתא, יש סיפור אישי, אנושי ומרתק, עם רגעים נהדרים, רגעים קשים, הצלחות אדירות וכישלונות כואבים. זה לא רק ההיסטוריה האישית שלנו, זו גם ההיסטוריה המשפחתית, כזו שהיינו רוצים להעביר לדורות הבאים. בשביל זה אנחנו פה. אני וצוות עושים היסטוריה נהפוך את הסיפור המשפחתי שלכם לפודקאסט דוקומנטרי מרתק עם הפקה מושקעת ואיכותית בעברית וגם באנגלית, מתנה מכם לדורות הבאים. בקרו באתר שלנו familysounds.co.il. סיפור משפחתי.
עושים פוליטיקה עם דפנה ליאל.
שלום לכם, אנחנו בעוד פרק של עושים פוליטיקה. כשנכנסתי לתפקיד של כתבת חדשות ערוץ 2 בכנסת, אחרי בחירות 2015, עשיתי סבב פגישות עם פוליטיקאים בכירים. עם אחד מהם לא שבתי בצורה מסודרת מאז שאני הייתי כתבת זוטרה בערוץ הכנסת, והוא היה חבר כנסת זוטר בליכוד. החמאתי לו שהוא התקדם מאז, והנה היום הוא כבר שר בכיר ועיתונאים עומדים בתור. הוא השיב בהנהון מסויג ואמר, כן, זו הייתה שנה של פריצה, אבל הוא לקח נשימה ארוכה, עדיין אין לי דמות ארץ נהדרת. הוא השאיר מבט לדובר כאילו שהם רק עתה סיימו עוד דיון עוקב בעניין, והבנתי שמדובר בסוגיה שממש מדירה שינה מעיניו. הוא עדיין לא בליגה של הגדולים. הדבר הזה השתנה כעבור זמן קצר, אבל לי כבר נפל האסימון. הפוליטיקאים יכולים לקטר על ארץ נהדרת מהבוקר עד הערב, אבל הם מבינים, אם אתה לא שם, אתה לא באמת קיים. ההשפעה של הסאטירה גדולה עוד יותר בשנים האחרונות, לאור הירידה באמון הציבורי בתקשורת הממוסדת, בארצות הברית לדוגמה רק 30% מהציבור סומכים על CNN, ואילו ג'ון סטיוארט שהגיש את תוכנית הסאטירה הפופולרית The Daily Show, דורג במקום הרביעי ברשימת העיתונאים האמינים. היום נארח את מולי סגב, האיש שיצר את תוכנית הסאטירה המצליחה בישראל, ארץ נדרת, ועורך אותה ב-14 השנים האחרונות. יחד איתו ננסה להבין האם הסאטירה בישראל באמת יכולה לחרוץ גורלות ברמת הפוליטיקאי או ברמה המפלגתית, האם היא בכלל מנסה ובאיזה אופן היא משפיעה על דעת הקהל בסוגיות כבדות משקל. בהמשך גם נביא מחקרים מהארץ ומהעולם שבדקו את התופעה, והממצאים מרתקים ומפתיעים. שלום מולי.
שלום, שלום.
אני תופסת אותך עובד במרץ על העונה ה-15, הצצתי קצת בדפים, אבל עצרתי את עצמי לפני שיהיה סקופ למהדורה.
זה עוד רחוק ממשהו מגובש, אנחנו בשלב הפיתוח.
אבל אתם בדרך לא עוצרים לרגע, תספר לי קצת מה זה ארץ נהדרת בשבילך. זה מפעל חיים בעצם.
כן, זה כבר סוג של מפעל חיים, כן. אין לי ממש הסבר מה זה בשבילי, זאת אומרת, זה בסופו של דבר הייתי תקופה לא קצרה בעיתונות, ומצד שני תמיד נמשכתי לקומדיה ולטלוויזיה, והחיבור בין שני הדברים האלה הוא בעצם תוכנית מהסוג הזה.
אבל יש לי תחושה שבצ'קליסט שלך יש עוד כמה דברים חוץ מלהצחיק, זאת אומרת, אתה רואה את התוכנית הזו כתוכנית עם תפקיד חברתי.
התוכנית הזאת היא בסופו של דבר יותר מהכל שיקוף של של הנפש ושל הדחפים והדעות והפרעות הנפש של שלי ושל האנשים שכותבים אותה ומשחקים בה. לפעמים בא לנו להצחיק, לפעמים בא לנו להגיד משהו, לפעמים בא לנו להוציא קיטור על משהו שמעצבן אותנו, ולכן התוכנית משתנה משבוע לשבוע, וגם היא מכילה הרבה מאוד סוגים של הומור וסוגים של, כן, בעיקר סוגים
לא הכל סאטירה פוליטית.
ממש לא הכל סאטירה פוליטית. בסופו של דבר תמיד יש לנו משהו להגיד על ישראל. זה כן, אם יש איזשהו חוט שני, בין אם זה בתחום התרבות או בתחום הפנאי או כל מיני דברים, תופעות חברתיות שאנחנו נתקלים בהם, יכולות להיות מאוד מאוד קטנות, וקלה בסוגיות מקרו פוליטיות מאוד כבדות שמדירות שינה מעינינו. אנחנו התחלנו את התוכנית הזאת כאנשים די צעירים, שרוצים בעיקר להשתתות בפריים טיים ולשחק, לעשות קצת בלגן במגרש של הגדולים ובסלון של, של עם ישראל. והיום אנחנו כבר רובנו הגדול הורים לילדים, ומטרידים אותנו כבר דברים קצת אחרים.
זה כבר לא רק בדיחה בשבילכם העניין הזה.
ממש
זה
לא.
זה העתיד.
כן.
אז בוא נתחיל מרמת הפוליטיקאי הבודד. הנה שתי דוגמאות קטנות, לפיד ורגב.
כן, אז ערב טוב לשרת התרבות והספורט מירי רגב.
ערב טוב, רק חשוב לי לציין שערב אני בקומה של שרת התרבות ולא בקפקף של שרת הספורט.
אני רואה, וזה ברור גברתי, את בזמן קצר יחסית סיפקת לנו כל כך הרבה רגעים מביכים להתרפק עליהם, החל מהסודנים עם סרטן.
כן, זה בעבודות המוקדמות שלי. עוד לפני הדואט עם היבוסקילה.
כן, וכמובן שהשתכללתי עם הזמן, כשרת תרבות את לא מפסיקה לייצר עימותים עם האומנים, רק השבוע הודעת שאת חושבת לאחד בין תיאטרון הבימה לתיאטרון הקאמרי.
וגם את תיאטרון בית לסין עם סביך פרישמן.
איזה יופי. והודעת גם שאת מתכוונת לקצץ בתקציב האופרה.
בלב כבד. מי כמוני יודעת להעריך אנשים שצורכים במקום לדבר.
אני מתחיל בתרגיל ישן שלי שנקרא שוויון בנטל. אבל אז אני קולט שאני עלול ליפול. אז אני עושה פליק פלק לאחור. ונוחת בדיוק במרכז. בשלב הזה אני מחרטט שאני גשר בין כל חלקי הבלה בלה 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 של העם. אגב, את התרגיל הזה ניתן לעשות רק אם באמת, אבל באמת, אין לך עמוד שדרה. נחיתה מושלמת, גבירותיי רעותיי.
קודם כל, איך אתם בוחרים את מי לחכות? זאת אומרת, באיזה שלב בן אדם נכנס לליגה של ארץ נהדרת?
קודם כל, בשביל שפוליטיקאי ייכנס לליגה של ארץ נהדרת, נניח שיש ליגה כזאת, הוא צריך להיות משפיע ולהיות בולט. לעשות משהו, בין אם זה נזק ובין אם זה רעש או תועלת או אני לא יודע מה, או להגיע לאיזושהי עמדה. יכולים להיות שרים מאוד בכירים שפשוט הם אפורים ועושים את עבודתם נאמנה ובשקט, ואז אין לנו עניין בהם כל כך.
ואז הם בטח מאוד מתוסכלים.
יכול להיות שהם מתוסכלים, אבל יכול להיות שהם גם עושים עבודה יותר טובה מאלה שבעיקר שומעים אותם כל היום. אני מניח ששר ששומעים אותו יותר מדי, אז זה בא על חשבון עשייה. זה לא הולך ביחד. את בטח יודעת את זה.
אז זה עובד ככה שאתם בוחרים את הדמות, ואז מה קורה? אתם אומרים, רגע, אלה המאפיינים שאנחנו רוצים שיהיו לה, או שאתם יש איזו ישיבת מערכת? תכניס אותנו קצת לפרוסס של זה.
כמובן שיש ישיבת מערכת, אנחנו מפרקים את את הדמות או את האישיות. התהליך הוא תהליך מאוד דומה למה שאתם רואים אולי בקריקטורה בעיתון. לוקחים איזו תכונה בולטת ומבליטים אותה עוד יותר עד כדי משהו גרוטסקי. זאת אומרת, זה באמת קריקטורה.
זאת אומרת, על מירי רגב אתם תחליטו לדוגמה שהיא צווחנית והיא רעשנית וכדומה.
כן, אנחנו באמת הקריקטורה. אנחנו סוג של נספח לחלק האדיטוריאלי, הפובליציסטי, הדעתני יותר של העיתון. אנחנו לא מדווחים, אנחנו אומרים את דעתנו על מה שקורה, ובאמצעים מאוד, מכחול מאוד גס, בוא נגיד.
ועד כמה אתה מרגיש שזה עדיין באמת חורץ גורלות? אתה יודע, אני אקח אותך אחורה לדן מרידור של החרצופים שהיה מתעייד לו, לאוזי כהן אפילו מרעננה, זכרו לברכה, שכיכב בעונות הראשונות שלכם.
לא בשמתנו, זכרו לברכה.
למרות שהקריירה הפוליטית לא תרמתם לבריאות שלה. אבל בוא נראה לדוגמה את דוד ביטן, עושה צחוק מאיוב קרא וצחי הנגבי. פודקאסט, לא רואים את התמונות, אבל הם בתפקיד שטיחים. הנה.
ערב טוב ליושב ראש הקואליציה דוד ביטן. אתה יודע מה, כמקורב לראש הממשלה, שמעת אולי מה היו השיקולים בהעדפתו של קארה על פני הנגבי?
שמעתי.
תגיד לו.
מתוק, אני בדקתי באופן אישי את שני השטיחים האלה. בוא, אני אפרוס לך אותם, ואתה תראה בעצמך מי יותר מתאים. בבקשה.
יאללה,
יאללה. פה יש לך את דגם הנגבי, בסדר? שטיח קלאסי. שטיח עדין, עבודת יד רקומה, מקסים, גם ליחסון, גם לשליפה, מתאים להכל, הוא גם דוחק תמים, כן? קאיה אתמול השתינה עליו, אתה לא רואה כלום.
לא רואה.
אז תגיד לי, למה אתם ויתרתם עליי? יכולתם לדרוך עליי עוד שנים. השטיח החדש עלול להתפורר לכם, זה סחורה מדלית על כרמל.
אז בוא, בוא, תראה לו.
אבל,
תראה לו את השטיח.
אני יודע שאתה פיקי, אתה פיקי.
בוא, בוא נראה את ה...
תראה, בוא תראה את הסחורה.
תראה איזה סחורה, תראה איזה יפה שדבר. צבעוני, עושה שמחה בבית, מחמיא לחדר, מחמיא לריהוט. בקיצור, לכל דבר הוא מחמיא.
עד כמה לדעתך היום עדיין יש לכם את הכוח ככה לחרוץ דינו של פוליטיקאי בזירה הציבורית?
תראי, אנחנו, קודם כל, התפקיד שלנו לא לחרוץ דין ולא לקדם או להכשיל פוליטיקאים. אנחנו די מביעים את מה שאנחנו רואים או חושבים על אדם כלשהו או פועלו. וההשפעה היא כבר... את יודעת, הרבה מאוד אנשים טוענים שמאוד תרמנו לעלייתו של איווט ליברמן בבחירות של 2009, לדוגמה.
כי עשיתם אותו סמכותני?
עשינו אותו פשיסט ודיקטטור בהווייתו ובשאיפותיו. מאוד מאוד קיצוני ועם אלימות כבושה מוצהרת. איזה פלא, זה הביא לו, לא זוכר כמה, זה כבר היה 18 מנדטים.
אני חושבת ש-15.
זאת אומרת, הכוונה שלנו הייתה להזהיר את הציבור מפניו, והציבור אמר שהוא דווקא אוהב את הסחורה הזאת, אז את יודעת, אין באמת...
זה היה מתסכל לצורך העניין, שאתם מנסים להעביר מסר אחד ומוצאים את עצמכם במגרש אחר לגמרי?
אני לא יודע אם מתסכל, אבל זה בהחלט מלמד משהו, וזה בהחלט... מעיד על, על, על איזשהו הלך רוח בציבור.
אבל מה לדוגמה אפשר ללמוד מזה?
אפשר ללמוד על זה, מזה, על, על, על מה הציבור הישראלי רוצה בנקודת זמן מסוימת. נקודת הזמן המסוימת הזאת, הם רצו איש כזה. אחר כך, לעומת זאת, המשכנו עם פחות או יותר באותה דרך, וכבר הייתה שאיפה למישהו קצת יותר מרכזי ושפוי, ואז יאיר לפיד פתאום הגיח. אני חושב שיש דבר אחד שהציבור הישראלי לא אוהב, וזה חולשה. ובגלל זה דמויות כמו דן מרידור בחרצופים, או בוז'י הרצוג אצלנו...
אפילו הדוגמה שהבאנו עכשיו של איוב קרא ונגבי וכדומה.
כן, אבל זה ליגה כבר קצת פחות יומרנית, בוא נגיד.
לא, אבל זה גורל של פוליטיקאי בודד, שיתמודד אחרי זה בבחירות, או אולי ירצה יום אחד להיות ראש ממשלה, אולי אתם לא רואים בו ככה, אבל...
לחלוטין חולשה זה דבר
הוא בלתי נסלח.
הוא בלתי נסלח. אלימות ובוטות, זה כבר תלוי בעיני המתבונן. יש קהל גדול של אנשים, של צופים שלנו, שרואים את מירי רגב ואת איווט ליברמן בשעתו, ונרתעים מאוד מהדמות שמשתקפת מהתוכנית שלנו. ויש כאלה שהתגובה היא הפוכה לגמרי.
בהינתן העובדה שצעירים רואים היום הרבה פחות חדשות והרבה יותר תכנים ויראליים ברשת, כמו הסרטונים שלכם שככה עפים להם באינטרנט, אין לי ספק שחלק גדול מהם נחשף לפוליטיקאים אך ורק דרך החיקוי בארץ נהדרת. עד כמה זה ככה מטריד אותך, מעסיק אותך, שאתה בונה דמות שהיא באמת תהיה משקפת, שהיא באמת תהיה נאמנה למציאות, שלא חלילה תעשה עוול? אני יכולה לספר לך לדוגמה לחיקוי של מיקי זוהר, אולי גם מיד נשמע אותו, שישבתי איתו בפגישה, והוא באמת היה פגוע עד עמקי נשמתו, והרגיש שהוא באמת לא טיפש, וזה לא מגיע לו, והוא עשה הרבה דברים בחיים שלו, ושנעשה לו עוול גדול, אתה יודע מה, בוא נשמע ונמשיך.
אני עברתי דחאו, אני עברתי צעדת המוות, 6 שנים אני סבלתי.
סקרנית!
סקרנית!
סקרנית, זה לא נכון, את סקרנית!
ממש לא נכון, היא מגזימה, איך 6 שנים?
איך?
ידוע, הרי כל אדם ומין יודע שבנות עושות 7 שנים.
האופוזיציה חבר'ה הביאו אותה הנה כדי להביך אותה, ואנחנו לא ניתן את התענוג, אנחנו נביך את עצמנו, לא צריך להביך אותה.
זה הכל.
מה עם הכסף שאתם הבטחתם? 96 מיליון שקל ולא העברתם אותם.
זה, סחר רגע, אני צריך לשלם לך על השואה.
נכון.
זה בכלל לא היה בקדנציה שלנו, איך זה אחריות שלי?
ממש לא. נראה לי שזה אפילו היה בתקופה של אולמרט. תקפי לי אולמרט.
בושה וחרפה. בשביל זה אני עברתי את המחנה ריכוז, את הסלקציה.
תגידי תודה. אני בחיים לא עברתי סלקציה.
אני חושב שלגבי מיקי זוהר, הוא די ניצל את ה... או מינף את המערכון הזה בשביל להצטער כאיזשהו קורבן, כי היה לי יותר נוח להתייחס לבדיחות על הנכורה טיפשות שלו, ופחות על ההתבטאויות שאותנו לא יכול להכחיש, כי הן היו מוקלטות נגד ניצולי שואה ונכים.
נגד משפחת גולדינג.
סליחה, נגד משפחת גולדינג והורים שקולים, סליחה. אבל גם אני ראיתי אותו גם בוועדת, אני זוכר איזה ועדה, איזה ועדת משנה של ועדת הכספים או ועדת הכלכלה, מדבר לאמהות חד-הוריות בצורה שפשוט הזדעזעתי, לכו לעבוד, אני לא פה בשביל לעזור לכם. ובסופו של דבר, הדבר שקיבע את הדמות שלו, כגם בן אדם לא חכם במיוחד, הייתה התבטאות אחרת שלו על, על העובדה שאם הוא יספח את השטחים ולא ייתן לפלסטינים שם אזרחות.
ההתבטאות הזו באנגלית שרצה ברשת.
כן, הוא אמר שזה עדיין אפשר יהיה לקרוא לישראל דמוקרטיה. אני מצפה מבן אדם שהוא חבר כנסת לעשות כמה שיעורים במדע המדינה או באזרחות ולהבין מה זה דמוקרטיה, ואם הוא לא מבין מה זה דמוקרטיה, אז באופן יחסי לדרישות התפקיד הוא לא עומד בהן. ואת זה כמובן, עם זה כמובן קשה לו יותר להתמודד. אבל זה כבר ההתקרבנות, וזה גם
כן
נהיה...
אבל עדיין, אתה שומע, בתקופה האחרונה יש גם לא מעט ביקורת על זה שהחיקויים שלכם הם סטריאוטיפים מדי, אולי אפילו גזעניים כשזה מגיע למזרחים. גם בנוגע לנשים, הייתה ביקורת על חיקוי שעשיתם לאיילת שקד. עד כמה אתם קשובים לקולות האלה ומנסים לקחת אותם בחשבון?
אנחנו משתדלים להיות מנומקים. ברור שגם לנו יש לפעמים טעויות והתחלקויות, ולפעמים זה יוצא סטריאוטיפי מדי לפעמים, אבל באופן כללי, מסתכלים על 14 שנים, אנחנו קודם כל תקפנו את כולם, אי אפשר למצוא איזשהו קו, לפעמים מנסים, וזה חלק מההתמודדות, כן? לפעמים שולפים נימוקים מסוג מסוים, טענות מסוג מסוים, כדי... להתחמק מהביקורת הכן מנומקת.
קרה שפנו עליכם ביקורת שהרגשת שהיא מוצדקת? אתה יכול לתת דוגמה למשהו כזה?
יכול להיות שבאמת היה איזה מערכון, אני חושב שקשור דווקא לציפי חוטובלי, שהוא היה קצת, שהלכנו למקומות טיפה סקסיסטיים, וזה היה לא לעניין. וזה גם, שוב, את יודעת.
זאת אומרת, אתה כן משתדל לפעול בגבולות גזרה...
להיות מנומקים. אם מישהו עושה שימוש, אם מישהי הייתה עושה שימוש ב... בנשיות שלה, בהקשרים כאלה, אז בוודאי שהיינו מגזימים את זה.
זאת אומרת, זה חייב להיות מבחינתך, באתיקה הסטירית שלך, שהוא יהיה קשור למציאות. זאת אומרת, אתה לא תמציא משהו מאפס.
ממש לא, זה כבר השמצה. אנחנו משתמשים במשהו שהוא נמצא שם, שהוא מנומק, שיש לו אחיזה במציאות. אנחנו כמובן מגזימים אותו, אין מחלוקת על זה. וגם, האמת שגם הדמות של שלי יחימוביץ' בעונות הראשונות,
חלי.
שקראנו לה חלי, אבל זה לא עזר. לפחות בעונה הראשונה שדיינו לא כל כך ממוקדים אם אנחנו סאטירה פוליטית או תוכנית בידור, אז ייחסנו לכל מיני תכונות שהן באמת לא קשורות אליה, ועם הזמן הדמות התרחקה מחלי.
אתה אומר, הייתה קורבן של הבוסריות שלכם.
הייתה קורבן של הצעירות שלנו.
גם, אני יכולה לגלות לך שגם כתב פוליטי שהוא נכנס בהתחלה, הוא עושה כמה כתבות בשביל להראות כמה הוא כזה חזק, ואחרי זה אומר, אולי בעצם זה היה קצת מיותר כל העניין הזה. אבל פוליטיקה זה הרבה יותר מבחירות פעם בארבע שנים, או איך פוליטיקאי כזה או אחר יצא בפריימרי, זה גם הרבה מאוד נושאים שעולים לסדר היום הציבורי, וחלקם גם מעוררים לא מעט אמוציות.
ממה, הרגתי איש, טוב זה לא לגמרי איש, זה ערבי שחוב על כביש, ממה.
אז תיק אלור עזריה כ-case study, איך זה עבד אצלכם? זאת אומרת, ישבתם במערכת והחלטתם מה דעתכם בעניין, ואז אמרתם, טוב, בוא נעשה סתירה לכיוון הזה או לכיוון השני?
אני חושב שפרשת אלור עזריה לא צריך להכביר מילים, כי באמת נאמרו עליה כל כך הרבה מילים. היא סוג של מקרה בוחן לכמה הנורמות בחברה הישראלית השתנו ב-10-20 שנה האחרונות. וכמו כל דבר, זה מגיע בהפתעה. אתה לא מוכן לזה שרואים את הפוטג' הזה של מה שקרה בחברון, ולא יהיה קונצנזוס שזה לא בסדר. ולראיה, גם בוגי אלון וגם בנימין נתניהו, תגובת הבטן שלהם הייתה להתנער מזה. ואז הגיע משהו שהפתיע את כולם, שפתאום חלק מאוד 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 גדול מהציבור אמר להם, היי, אנחנו לא חושבים ככה. ולפחות ראש הממשלה נבהל מיד ועשה פרסה, ואנחנו היינו צריכים להתמודד רגע גם עם השאלה הזאת.
אבל זה לא מובן מלאב שגם אצלכם היה תמימות דעים שזה לא בסדר. זאת אומרת, פה הייתה תמימות דעים שהמקרה של אור עזריה הוא דגל שחור.
בוודאי.
זה לא בוודאי, כי בציבור יש 90% שחושבים אחרת, אז זה שהמערכת פה היא הומוגנית, זה...
לא, אבל שוב, אני לא חושב שזה קשור למאיפה אתה בא ולאן אתה הולך. אתה רואה בן אדם יורה בבן אדם אחר על הרצפה, אתה אומר, אוקיי, זה לא נראה טוב.
ברור, אבל זה לא אומר...
ושוב, את יודעת, גם נתניהו וגם בוגי אלון וגם הרמטכ"ל, כולם הגיבו בתגובה אינסטינקטיבית, זו אינה דרכו של צה"ל, נטפל בזה. אוקיי. עכשיו אפשר לעשות חקירות והכל. לא משנה, זאת לא הנקודה. הנקודה היא מה קורה ברגע שאתה מבין שרוב הציבור או חלק גדול מהציבור לא חושב כמוך. עכשיו השאלה אם אתה מיישר קו עם רוב הציבור, למרות שאתה לא חושב כמוהו.
אבל אני כן רוצה לחזור לנקודה הזו. פה במערכת בדרך כלל יש הומוגניות, זאת אומרת, כולם בגדול מסכימים על אותם מאפיינים, כולם בגדול חושבים, יש ויכוחים לדוגמה.
יש הרבה מאוד ויכוחים, יש הרבה מאוד ויכוחים, אבל על הדבר הזה לא היו ויכוחים. מה זה לא היו ויכוחים? יש בהחלט ויכוחים, האם צריך שתהיה אמפתיה לבחור בגלל הסיטואציה וכולי. וזה אחרי שאתה קצת מעמיק בסיפור, ואני חושב ששם גם הצגנו גם את הפנים האלה, אבל הוויכוח במקרה הזה היה האם הבן אדם הזה הוא גיבור, לא האם הוא טעה ואפשר לשפוט אותו בהגינות ולא לעשות לו לינץ' וכולי. לא, בסדר גמור, כך צריך לנהוג. זה השוק הגדול מהתגובה הציבורית. וכאן, את יודעת, זה סוג של מבחן לתוכנית כמו שלנו, כי בסופו של דבר גם אנחנו חיים מרייטינג, ואנחנו כמובן מרגיזים חלק גדול מהציבור כל שבוע, אבל כשאתה רואה ש-90 אחוז, מספרים כמו 90 אחוז מהשיח ברשת הוא בעדו, ויש לך תוכנית באותו שבוע, זה סוג של מבחן. כרגע,
ובסופו של דבר החלטתם על מערכון מאוד מאוד נוקב, שבעיקר מגחיך את ההתנהלות של הפוליטיקאים בעניין.
המערכון שהבאת, אני מניח, השיר הוא קרה בערך שנה או שנה וחצי אחרי, אבל גם בתגובה הראשונית שלנו, לא הסתרנו את מה שאנחנו חושבים. כמובן שאחרי זה קרו עוד הרבה מאוד דברים.
אבל הרגשת שהאמירה שלכם היא משפיעה באיזשהו אופן, כי אפילו אם אתה מסתכל על סוף התהליך, אז 75% חושבים שלאלאור עזריה מגיעה חנינה. זאת אומרת, זה לא נושא שהדעת הקהל בו עברה איזה שיפט.
אני לא יודע, אני חושב שבמובן הזה, במקרה מהסוג הזה, אין פה שאלה של האם השפענו או לא השפענו, אנחנו מוכרחים לעשות את זה. זאת אומרת, עצם זה שבמקום שלנו, בשעה שלנו, בפריים טיים הטלוויזיוני, צריך להגיד את זה. לא לפחד ולא לנסות למצוא חן, ולא לעשות את מה שנתניהו עשה, ולא להתחנף לאנשים שאנחנו חושבים שהם טועים.
עד כמה אתם באמת מפחדים להיות מותקפים בימים אלה? זאת אומרת, יש סוגיות, נגיד, פה החלטת שהפור ייפול לצד הזה, אבל יש גם מקרים שזה נופל לצד השני, אתה אומר, טוב, עזוב, את זה אני...
אסור לפחד. מי שמפחד מתגובות, אז שיעשה משהו אחר. אתה יודע, יש הרבה מאוד דברים בלוח השידורים שהם... בקונצנזוס, והם עושות נעים ונחמד, וגם את התוכנית, וגם הומור וקומדיה אפשר לעשות באופן שלא יעצבן אף אחד. ברגע שאנחנו בעסקי הסתירה, בנתון שאנחנו נעצבן חלק מהאנשים. אני יכול להגיד לך שכשעשינו חיקוי של יגאל סרנה, ידענו, חיקוי מאוד מאוד נלעג וביקורתי, ידענו שנותקף מהצד השני. ידענו. והצד השני הוא יותר קרוב אלינו גיאוגרפית, בוא נגיד, אוקיי? זה לא פחות מרתיע ומדיר שינה מאשר לעשות מערכון על אלאור עזריה, שאת יודעת שתקבלי המון המון טוקבקים ימניים. אבל אם אנחנו שלמים ממה שאנחנו אומרים, אז אנחנו נגיד את זה.
כאן מסתיים החלק הראשון של שיחתי עם אולי סגב, מיד תשמעו את ההמשך שלה. אבל כשחזרתי הביתה הרגשתי קצת תחושת החמצה. חשבתי על זה לא מעט, והגעתי למסקנה שברעיון קיבלתי כמובנת מעליה את ההנחה שצוות התוכנית הומוגני למדי מבחינת הדעות הפוליטיות שלו, ולא מספיק ירדתי לעומק העניין. איך זה נוצר, והאם זה באמת מחויב המציאות. הרגשתי קצת כמו ילדה קטנה שלא הכינה את שיעורי הבית, אבל הסקרנות גברה על המבוכה, והתקשרתי שוב למולי סגב.
אני לא עושה להם מבדקי שאלון למי הייתם מצביעים, לא היו בחירות היום. אני חושב שבכלל כל התיוג הזה של אנשי תקשורת בתור... לפי הדעות הפוליטיות שלהם, כמו שעושים עכשיו, שסופרים חופשי כיפה וחופשים וסופרים ימנים ושמאלנים במערכות חדשות, זה נראה לי טרנד מאוד בעייתי. מצד שני, וזה משהו שאנחנו לא מסתירים, ואני גם, אני תמיד אומר, אין דבר כזה סתירה מאוזנת. זה דבר שהוא לא יכול להיות, הוא לא קיים במציאות, והוא גם סוג של סתירה פנימית עם עצם הדבר. אי אפשר להגיד דבר והיפוכו באותה תוכנית. זה הרי מגוחך, זה סכום אפס. ברור שיש לנו ערכים משותפים, אבל אנחנו לא מחויבים לאף מפלגה או לאף אג'נדה, תמיד פתוחים לדיונים ושינויים.
אבל אתה מרגיש שהערכים האלה הם בהכרח ערכים שמאלניים? זאת אומרת שבא...
לא, הדעות שלנו נעות על הציר שבין, בוא נגיד, מרכז שמאל לימין מתון, מדבר על הדעות של כלל האנשים במערכת. אנחנו לא אנשים דתיים במובן שאין לנו דת, מולנית, או אנחנו פתוחים לשינויים ומתווכחים הרבה, ויכולים גם לזוז לכל מיני כיוונים אם המציאות משתנה. אני יכול להגיד לך שאני אישית לא חושב אחרת ממה שחשבתי בשנות ה-90 לצורך העניין. כי המציאות משתנה. אבל כן, מי שבעד לצורך העניין סיפוח השטחים, אפרטהייד דה פקטו ומדינת הלכה, לא ימצא את מקומו בארץ נהדרת, שימצא תוכנית אחרת. אגב, היו ניסיונות לעשות תוכניות כאלה, ואני בעד שתהיה תוכנית כזאת, זה אפילו חשוב, אבל הוא לא יכול לייצר מוצר יחד איתי, שלא יהיה איזשהו יצור כלאיים של דבר והיפוכו. זה נורא ברור.
אבל אתה לא מרגיש לפעמים שאולי היה טוב אם היו עוד כותבים שהיו מאתגרים אתכם, שאולי היו גורמים לכם?
המציאות מאתגרת מספיק, בסוף צריך להיות איזשהו ליינאפ, וצריך להיות איזה משהו קונסיסטנטי. עם זאת, וזה בעיניי לא פחות חשוב, אנחנו מוכרחים להיות הוגנים. זאת אומרת, האינטגריטי שלנו, הנכס הכי חשוב, יותר מהכל, וזה בכלל לגבי תקשורת, כן? אבל בעיקר לגבי סטירה. אנחנו תמיד צריכים לבקר את בעלי הכוח, אף פעם לא להתרג משיקולים לא ענייניים, ואני חושב שעמדנו במבחן הזה בתקופת אולמרט, שלא קיבל שקל הנחה, למרות שהוא היה בעד פתרון מדיני וכו' וכו', ועמדנו במבחן הזה בבחירות האחרונות, שהצגנו את כישורי המנהיגות של בוז'י הרצוג באופן הכי אכזרי והכי קטלני, למרות שמבחינה ערכית את יודעת הדעות שלו יותר קרובות אלינו. ואגב, אני לא רואה את מובילי הדעה הימניים בתקשורת עומדים במבחן הזה בימים אלה, וזה די עצוב, ודעתי הם כושלים בזה בגדול.
אתה חושב שזה לא מקרי שאין סאטירה ימנית בועטת, או שהניסיונות לייצר כזו לא עלו כל כך יפה?
זה צריך לשאול סוציולוגים, ו... אני חושב שיש איזה, לא סתם כותבי הסאטירה בכל העולם ובכל התקופות היו נניח, באו פחות מהאגף השמרני, בוא נאמר. כי יש משהו בשמרנות ובנטייה לדעת ולערכים מהסוג הזה שהוא פחות ספקן. ולכן פחות שואל שאלות קשות ומאתגר את בעלי הסמכות כמו הרבנים והמנהיג הגדול. כמו שאנחנו רואים עכשיו בימין, שהניסיונות לערער את נתניהו הם כמעט לא לגיטימיים בימין, למרות שיש לחלוטין לא מעט טענות אובייקטיביות שאפשר להציג לו.
וזה לא קצת מפתיע אותך שלמרות שהציבור מאוד ימני ורק הולך יותר ויותר ימינה, אתם עדיין לא מאבדים פופולריות? הפאנצ'ים שלכם מצחיקים באותה מידה.
קודם כל, את יודעת, אני לא מקבל את ההנחה הזאת שהציבור ימני, וזה גם כן איזה משהו שמנסים למכור לנו. יש בהחלט וקום מנהיגותי מאוד, מאוד בולט במרכז שמאל. אבל מסתכלים אפילו על תוצאות הבחירות לכנסת. רוב הציבור הוא מרכז, ומרכז שמאל, תורך העניין, היא הרבה יותר מאשר ימין. ימין מובהק אני מדבר, ושוב, ימין מובהק זה ימין שבעיניי חותר למדינה אחת, ורצוי שיהיו בה אלמנטים לצורך העניין, יותר ויותר הלכתיים בצורת המשטר וההתנהלות היומיומית שלה. זה בעיני ימין מובהק. ויכול להיות שהם חושבים שבנימין נתניהו יביא אותם לשם, וקשה מאוד לבוא אליהם בטענות לאור הגלרת המועמדים שניצבת מולו. באמת שקשה מאוד, אני לחלוטין, אני מכיר הרבה אנשים שקרובים אליי מאוד שהצביעו נתניהו, הם לא רואים את עצמם ימין, אבל הם חושבים שהוא הבן אדם הכי מנוסה והכי שקול שיכול להוביל את ישראל בימים אלה, וזה בסדר גמור. אני לא חושב שרוב העם ימני במובן הזה. נתניהו קיבל 30 מנדטים וזה יפה מאוד. אני עוד זוכר בחירות שבהם הבן אדם שקיבל 45 מנדטים הפסיד בבחירות. אז בואו נשים דברים בפרופורציה.
אתה יכול לתת לנו דוגמה אבל מקרה שכן היה לכם חילוקי דעות? הבאת את המקרה של אור עזריה שבה היה תמימות דעים. יש מקרה שהיה חילוקי דעות סביב איזושהי...
קודם כל לא הייתה תמימות דעים במקרה של אור עזריה. זאת אומרת, את הדעה של יורם שפטל היא לא יוצגה סביב השולחן, הוא חוץ לחיקוי של זרחוביץ', אבל בהחלט היו דיונים כמה אפשר להזדהות עם המצב, הסיטואציה שבה הוא נמצא, ואולי לא לבוא בטענות לתגובה הפליזה שלו, בהחלט דעה כזאת נשמעה, ואני חושב שבסופו של דבר גם היא באה לידי ביטוי בהתייחסויות שלנו לפרשה הזאת. באופן כללי, אני חושב שכשיש מלחמות, מבצעים גדולים בעזה או בלבנון, אנחנו מאוד מאותגרים. זאת אומרת, פעם מוטי קירשנבאום אמר לי, סאטירה היא תמיד נגד מלחמה, גם אם היא מוצדקת. וזה השאיר אותי מאוד מבולבל. כי מאוד מאוד קשה לראות את הדברים בצורה קרה והגיונית, כשחברים שלך ומשפחה שלך נמצאת בעזה. את יודעת, הבן של טל פרידמן היה בעזה בחיל הנדסה, בצוק איתן, פוצץ מנהרות, ואנחנו פשוט לא הצלחנו לתפקד, אנחנו היינו בחרדה נוראית. וכל פעם, אתה יודע, אני מסתכלים על הטלפון, אני רואה אם יש איזה סמס או משהו שבשורות רעות, וחברים שלנו במילואים, נורא נורא קשה להגיד, אוקיי, למה לא הצלחנו לפתור את הסכסוך ולהביא את ה... למה לא הכל תלוי בנו וכו'. והאם קבלת ההחלטות של הממשלה, הצבת המטרות וכל הדברים האלה החשובים, ולפעמים כן, זה מביא גם לוויכוחים סוערים, ולצורך העניין בצוק איתן גם היו פיצוצים. זאת אומרת, פיצוצים, אנשים יצאו מהחדר בסערה.
יש תקופות שאתה חושב שאין מקום לסתירה? שזה הזמן לתת לחדשות הרציניות לדבר, וככה לשים בצד את כל הצחוקים, שאולי זה לא מתאים?
בואי נחלק את זה לשניים. א', התשובה היא לא, אין דבר כזה. אבל התפקיד שלנו בעת מלחמה, יש לנו שני תפקידים. אחד, וכן, להגיד את האמת גם אם היא כואבת, אם אנחנו מאמינים בה לצורך העניין, זאת אומרת, אם יש מלחמה שהיא לא מוצדקת, אז להגיד את זה למרות שהתותחים רועמים ואנשים במקלטים, כי זאת המחויבות שלנו ובכלל של התקשורת, או אם המלחמה לא מתנהלת כמו שצריך. זאת אומרת, אנחנו במלחמת לבנון השנייה עלינו די מהר לאוויר, והייתה ביקורת מאוד מאוד קשה על דרך ניהול המלחמה, למרות שזה עוד לא היה קונצנזוס. ומצד שני, כן, גם להצחיק את האנשים במקלטים, ובאותה תוכנית לצד הביקורת היה מערכון של דיוויד ברוזה במקלט מנגן אנשים למוות שם באיזה מקלט בצפון, וזה היה מערכון מאוד מאוד מצחיק ומאוד מפרק מתחים ומשחרר ונותן באמת חיוך שזה לגמרי אחד התפקידים שלנו.
אבל לצורך העניין אתה אומר שללא ספק מבחינתך יש לה סתירה קו, והכותבים בסך הכל צריכים כן להתיישר לפי הקו הזה, זאת אומרת אולי לא יהיה קו קיצוני, אולי לא יהיה קו רדיקלי.
יש קו, הקו הוא, אתה יודעת, עמדת המערכת שלנו נוצרת אחרי דיונים די מעמיקים אני חושב, ולפעמים גם די סוערים, אבל בסוף אנחנו צריכים להגיד משהו, אי אפשר להגיד את הכל, כי אז לא אומרים כלום.
אם יבוא לך כותב מאוד מוכשר והוא מהימין, אתה תגיד לו, פה זה לא המקום בשבילך?
זה נורא תלוי, את יודעת. קודם כל, יש לנו גם דברים לא פוליטיים בתוכנית, אבל היו אצלנו אנשים שהם היו יותר ימנים ממני, בואי נגיד. אני לא שמאלני במיוחד, לפחות לא מרגיש ככה. אבל כן, ברמה הערכית, אם יש מישהו שהוא באמת מאמין שאפשר לחיות פה במדינה אחת שבה לתוך העניין יש עליונות גזעית למגזר אחד עד מגזר אחר, ושצריך, אני לא יודע מה, להוציא את ההומוסקסואליות מחוץ לחוק, וזה לא, לא יכול לעבוד פה. מה אני אעשה? זה יודעת, אני חושב שזה מובן מאליו. כי אגב, הוא יכול, אבל שום דבר ממה שהוא אומר לא ייכנס. אבל אני חושב שבתוך הקונצנזוס הדי רחב שיש פה, בחברה הישראלית, הרבה יותר רחב ממה שחושבים, לגבי ערכי יסוד, גם לאנשים שהם ימניים, בהחלט יש מקום. ובתוכנית זה גם יש והיו, מה זאת אומרת?
אתם מאזינים לעושים פוליטיקה, עם דפנה ליאל.
שלום, שמעתם על המושג פודקאסט ממותג, או branded podcast באנגלית? אם אתם מחפשים דרך חדשה ומעניינת לשווק את הארגון או את העסק שלכם, שווה להכיר אותו. פודקאסט ממותג הוא פודקאסט של הארגון, שעוסק בתכנים שרלוונטיים לארגון וללקוחות שלו. למשל, eBay יצאה לפני כחצי שנה עם פודקאסט בשם Open for Business, שעוסק בנושאים שמעניינים בעלי עסקים שמוכרים ב-eBay. הפודקאסט שלה אפשר לאי-ביי ליצור קהילה של מאזינים שהם גם לקוחות, לייצר שיחה סביב הפלטפורמה של אי-ביי ולמשוך אליה אנשים שחושבים להתחיל למכור באי-ביי אבל אולי לא ידעו מאיפה להתחיל. פודקאסט ממותג, אם הוא מופק באיכות גבוהה ומכיל תוכן מרתק, הוא נכס דיגיטלי אדיר לעסק, הרבה יותר מועיל ומשפיע מדף פייסבוק למשל. אנחנו בפודקאסט ישראל חלוצים בתחום הזה. הפקנו כבר כמה וכמה פודקאסטים ממותגים שכאלה בישראל ובארצות הברית, למשל Malicious Life בתחום אבטחת המידע שזוכה לעשרות אלפי האזנות. אתם כבר יודעים שאנחנו יודעים איך להפיק פודקאסטים מעולים עם תוכן מרתק ובתחומים שלא תמיד קלים להפקה, ועכשיו אתם יכולים לרתום את היכולות שלנו עבור הארגון שלכם. אז אם פודקאסט ממותג נשמע לכם כמו רעיון מעניין, צרו עם קשר, run@ranlevi.com או דרך טופס צור קשר באתר ranlevi.com.
אתם מאזינים לעושים פוליטיקה עם דפנה ליאל.
אז באוגוסט 2016 הקדיש מלקום גלדוול, שמגיש את הפודקאסט Revisionist History, את פרק סיום העונה שלו לסטירה פוליטית. הוא עשה את זה עוד לפני הניצחון של טראמפ בבחירות. גלדוול התמקד בשתי תיאוריות מרתקות. האחת של הת'ר למאר, אסיסטנטית באוניברסיטת טמפל בפילדלפיה, שהייתה חלק מקבוצת חוקרי מדעי החברה שעסקה בהומור בתרבות המונים. למאר הבחינה בכך שחבריה משני צידי המפה הפוליטית אוהבים נורא את תוכניתו של סטיבן קובר, סטיריקן אמריקאי מפורסם שידוע בסגנון רציני לכאורה. הוא הצליח להצחיק את כולם, ליברלים ושמרנים, רפובליקאים ודמוקרטיים, כולם אהבו אותו. היא חקרה את הנושא לעומק והגיעה למסקנה שכל צד ראה בסטירה שלו את מה שהוא רצה לראות. הליברלים ראו אותו כליברל שצוחק על שמרנים, השמרנים הבינו את הסיטואציה בדיוק הפוך. כך עולה לפי גלדוול גם מהמחקרים על ארצ'י בנקר, כוכב הסדרה כל נשאר במשפחה, שהיה פופולרי מאוד בשנות ה-70 וה-80. בנקר, למי שלא זוכר, הוא פועל צברון כחול, מבוגר יחסית, שופע דעות קדומות, שמתקשה לקבל את השינויים והחידושים בעולם. הוא אמור היה להיות דמות סטירית על הגזענות והשוביניסטיות שבארצות הברית, אבל בדיוק ההפך קרה. רבים בכלל לא הבינו את זה כסטירה וראו בתוכנית שלו תמיכה בגזענות ולא מלחמה בה. גלדוול לקח את זה אפילו צעד קדימה, והוא אומר שלפי מחקרים, הצופים כל כך עסוקים בלצחוק, שהם בכלל לא פנויים לעסוק במסר העמוק יותר. זאת אומרת, או שהקהל לוקח מהסטירה את מה שהוא רוצה, או שהוא לא לוקח כלום, הוא פשוט בא לצחוק, בא ליהנות. המסר של גלדוול הוא שסטירה צריכה להיות הרבה יותר ברורה, חדה ונוקבת ולא לנסות לקרוץ לשני הצדדים. הוא ממליץ לתוכניות כמו Saturday Night Live, לא פחות, לקחת דוגמה מארץ נהדרת שלנו, הבוטה והאמיצה. מולי סגב גם התראיין לאותו פרק. מולי, קודם כל התוכנית הזאת גרמה לי להבין שהסטירה בישראל היא ברמה עולמית, זאת אומרת הרבה דמוקרטיות גדולות ונאורות מסתכלות עלינו, ואפילו שם לא מעזים לעשות סטירה כל כך נוקבת. איך אתה מתייחס לממצאים האלה? זה קצת מדכא לחשוב שאתה עובד כל כך קשה, מתאמץ, מנסה ככה להחדיר מסרים, ובסוף זה יכול להתפרש באופן הפוך לגמרי.
אני לא חושב שאנחנו מתאמצים להחדיר מסרים, אנחנו לא תעמולה. אנחנו קבוצת אנשים שהתוכנית הזאת היא סוג של טיפול פסיכולוגי בשבילה. אנחנו פשוט לוקחים את הפחדים שלנו ואת הכעסים שלנו, ואנחנו מפרקים אותם בטלוויזיה. זה
כן,
הכל.
אבל אתה כן נראה לי אדם שאכפת לו מאוד מנושאים מסוימים, ולחשוב שיצירה שלך תעשה אפקט הפוך. אני מניחה שזה בכל זאת, אני יכולה להגיד לך כעיתונאית, שלפעמים אני מפרסמת סיפור, נגיד כשהגעתי רק לכנסת והתחלתי לפרסם כל מיני סיפורים על שחיתות ועל עוד כסף לפריימריז ודברים כאלה, בסוף גיליתי שזה עבד בדיוק הפוך, ואותו בן אדם בליכוד הפך למלך, סתם לצורך העניין. זה מתסכל? כן, זה מתסכל.
אנחנו לא מתוסכלים. כי אנחנו נורא נורא קשה למדוד את הדברים האלה, ואנחנו גם לא מתעסקים ב, 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 בשום מדדים כאלה. אנחנו לא פוליטיקאים. תוצאות הבחירות מבחינתנו, אנחנו מתייחסים להם כמו כל אזרח. להפך, הרבה פעמים תוצאות שהן כביכול לא כל כך טובות בעיני מישהו אחד, הן מאוד מאוד טובות לנו כסטיריקנים.
קונן אבריין, שהוא היה פה בדיוק אמר, שאנשים תוהים איך הוא לא שמח ממשל טראמפ, יש כל כך הרבה על מה לצחוק, אבל הוא אמר שהוא מעדיף להיות משועמם קצת.
בוא נגיד ככה, אנחנו משתדלים להיות מאוד ברורים, אני לא חושב שאפשר לטעות בכוונות שלנו.
שזה אם בניגוד לסטירה האמריקאית.
נניח לצורך העניין, למרות שגם שם יש ויש. אי אפשר לטעות בכוונות שלנו ומה אנחנו מנסים להגיד. עדיין זה לא אומר שאנחנו משפיעים, ועדיין זה לא אומר שמי שלא חושב כמונו לא יכול ליהנות מהתוכנית. וזה דבר שהוא מאוד חשוב לי באופן אישי. אני לא רוצה להדיר אף אחד מהתוכנית, לא רק בגלל שאני חי מרייטינג, אלא כי בעיניי אנחנו צריכים לקיים דיאלוג עם כולם.
זאת אומרת, אם זה תהיה בסוף תוכנית של אנשים רק מהצד, נגיד היותר שמאלי של המפה הפוליטית, שבאים ככה להתעודד שיש עוד שניים, שלושה במדינה שחושבים כמוהם, אתה תראה בזה כישלון.
זה לא התפקיד שלנו. התפקיד שלנו הוא להיות במה מרכזית לסוג של דיון, ואנחנו מאוד 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 מעוניינים בקהלים שלא מסכימים איתנו, כי אחרת זה ממש ממש משעמם. פשוט משעמם, זה כמו לשחק כדורגל על צד חצי מגרש. מצד שני, אני מודע לזה שיש הרבה מאוד אנשים שלא מסכימים עם הדעות שלנו, ואני מחויב לכך שהם ייהנו מהתוכנית. זה אומר שיש דברים בתוכנית שהם לא פוליטיקה, וזה גם אומר שגם אם אנחנו נכנסים בדמות כמו ביטן מאוד מאוד חזק, אפשר מאוד מאוד ליהנות מהדמות הזאת.
הפאנצ'ים צריכים להיות טובים.
היא דמות מצוינת, היא מצחיקה, היא סלפסטיקית, היא כיפית, הוא בעצמו יכול ליהנות ממנה. בוודאי שבסוף אתה צריך, אחרי שמתפזר האשן והדי הצחוקים נמוגים, אתה נשאר עם מה שרצינו להגיד, ואי אפשר להתכחש לזה, ואי אפשר לטשטש את זה.
אז בוא נעיף מבט קצת במחקרים שנעשו בישראל, כי כבר אמרנו שישראל שונה מהעולם בכך שהסתירה בה עוד יותר בוטה. אז אמנם לא נעשה מחקר מקיף בשנים האחרונות, אבל הנה לדוגמה, מחקר של מכון חיים הרצוג, שנעשה על ידי הפרופסורים יורם פרי, יריב צפתי וריבה טוקצ'ינסקי. המחקר הזה קובע שבעוד שצפייה בתוכניות אירוח גורמות ליותר חרדות, שזה לדוגמה כל מיני תוכניות חדשות רכות, הצפייה בתוכניות סאטירה מפחיתה את החרדה מטרור, ממתקפות, ממלחמות, דברים מהסוג הזה. ככל שהצופה הישראלי רואה יותר סאטירה, כך יורדת רמת החרדה שלו. מצד שני, אצל ישראלים שמרבים לצפות בסאטירה, רמת האמון במקבלי ההחלטות הולך ונחלש. זאת אומרת, הסאטירה גורמת לנו לקחת את המצב כולו קצת פחות ברצינות, אבל גם את אלה שאמורים להתמודד איתו. מחקר אחר שנערך על ידי שלושה פרופסורים מהחוג לתקשורת בחיפה ובאוניברסיטה העברית, הגיע למסקנה שהסאטירה דווקא כן משפיעה. לפי המחקר הזה, הוא לא אומר אם היא משפיעה לימין או לשמאל, אלא הוא קובע שאנשים שמרבים לצפות בחדשות, מגבשים את ההחלטה למי להצביע הרבה יותר מוקדם, מאנשים שניזנים יותר מחומרים סאטיריים. אם הייתי צריכה לסכם את זה בכמה מילים, הייתי אומרת שהסאטירה גורמת לאנשים להטיל ספק. לחשוב בצורה יותר ספקנית, להתלבט לגבי המציאות.
יכול להיות, אנחנו... תראי, קודם כל אני חושב שאם אנחנו מחלקים את מה שיש בטלוויזיה לטלוויזיה אסקפיסטית, שבו אתה נכנס לעולם אחר, על איזה אי או באיזה בית, ואתה שוכח רגע מכל מה שקורה בעולם, יש את הטלוויזיה הזאת ויש את הטלוויזיה המחוברת, שמציפה את מה שבאמת קורה. בין אם זה תוכניות חדשות או תחקירים, ותוכניות הסאטירה בהחלט נמנות עם הקבוצה הזאת. ובמובן הזה זה טוב, אנחנו מאוד 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 שמחים שאנשים צעירים, שאולי אם לא היינו באוויר, אז הם היו מסתפקים בתוכניות ריאליטי, ולא עליהם את הצינור הזה, כדי לקבל איזשהו מושג על איפה הם באמת חיים. אני גם חושב שכדי להבין את הבדיחות בתוכנית, צריך קצת להתעניין מעבר, ונניח את רואה איזה דמות שעניינה אותך בתוכנית, אולי אחרי זה גם תראה את המהדורת חדשות ותבין מי זאת, או תקרא עליה איפשהו.
אבל אתה בכל זאת 14 שנים של מחקר סטטיסטי, אני מניחה שאתה כן כל הזמן עושה בדיקה על העבודה שלך, לאיזה כיוון היא הולכת וכדומה. איזה השפעה אתה חושב שיש באמת לארץ נהדרת על השיח הישראלי בשנת 2017?
אני לא יודע אם יש לנו השפעה על השיח, אני חושב שאנחנו מרחיבים את המשתתפים בשיח, כמו שאמרתי לך קודם, אנחנו מכניסים עליו אנשים שהצינורות המסורתיים אולי כבר מרתיעים אותו, לא מספיק מעניינים אותו, והם לא היו צופים.
אנחנו כבר חותרים לסיום, אז בוא נשמע קודם עוד קטע שאחת הדמויות הראשיות אצלכם, ראש הממשלה נתניהו.
שביתת העובדים הסוציאליים הסתיימה השבוע, ואלפי משפחות ברחבי הארץ חזרו לקבל את הסיוע לא הנזקקות.
כנראה שנפלה טעות, שלחו אותנו משירותי הרווחה.
לא, לא, ממש לא נפלה טעות, בואו תיכנסו, תרגישו בבית.
רק בשבוע שעבר בני ביקש ממני כסף לטיול השנתי בניו יורק, אמרתי לאבא אין, לך לדוק מילצ'ל.
שמור, מי נדרג?
אוי, מיני ברק! נשאר לנו רק פותחן, ומה זה? בוטנים ב-19 דולר שאפילו ידידי הליכוד בפנמה לא מוכנים לממן, לעזאזל, קיף!
אדוני ראש הממשלה, עם כל הכבוד, השביתה רק הסתיימה, יש לנו עומס של מקרים קצת יותר דחופים.
בסדר, תלכו. אני מבין אתכם. קשה להסתכל למציאות האכזרית הזאת בעיניים.
לא קל לראות את עלובי החיים.
במיוחד לא מהתא הפרטי של ארווין מוסקוביץ' בתיאטרון המלכותי של לונדון.
גם אם אנחנו אומרים את דעתנו על ביבי, והיא דעה לא חיובית ואנחנו תוקפים אותו, היינו תוקפים כל ראש ממשלה אחר, ותקפנו כל ראש ממשלה אחר, אנחנו כבר פה תקופה, אפשר לבדוק אותנו. תקפנו את אולמר, תקפנו את שרון, כי זה התפקיד שלנו וזה התפקיד של תקשורת, באופן כללי.
אתה חושב שמנסים להכניס אתכם לסל התקשורתי הזה שעושים לו בימים אלה דלגיטימציה?
בוודאי, אני חושב שהאסטרטגיה של נתניהו בכלל וביתר סט בשנים האחרונות, כדי לנטרל ביקורת, היא להציג את הביקורת כמותה ונובעת ממניעים זרים ורדיפה וכולי, שזה כמובן שטות.
אבל בניגוד לטראמפ שבאופן ישיר ככה מתנגח בסטיריקנים, אנחנו לא רואים את זה עדיין בישראל.
אנחנו רואים כבר גישושים, אנחנו באמת פופולריים מדי כנראה כדי שזה יקרה בלי מחשבה, אבל זה יגיע, אני בטוח.
איפה ראית את זה כבר?
קודם כל, לפחות שר אחד או שניים כבר, גם מירי רגב, גם עם גלעד ארדן.
גם אלקין לדעתי.
גם ליברמן בזמנו, ישראל כץ, כן, תוקפים אותנו נקודתית. גלעד ארדן קרא לתוכנית מגה שמאלנית, אני יודע, בסדר, כרגע זה הבונטון, ככה אתה מתמודד עם ביקורת.
לומר שכולם שמאלנים בעצם.
כן, זה קל, זה הכי קל. זה הכי קל. אבל באופן כללי אני חושב שאם יש לנו איזושהי השפעה, זה בעצם הלגיטימציה, וזה נשמע מובן מאליו, הלגיטימציה בהטלת ספק במה שהממשלה עושה, ואנחנו נמצאים על איזשהו ציר שבו באופן גובר והולך, ראש הממשלה והשרים מציגים כל ביקורת כסוג של בגידה ו... במיוחד, ולכלול בתוך הסל הזה את כל התקשורת.
ואז בעצם זה מין כמו מטען שמנטרלים אותו מראש. כן. זאת אומרת, לא משנה כבר מה תגידו, אז האוזניים נעתמות, כי כן. אתם באותו סל.
אז שמדברים איתי על השפעה...
אבל זה לא כבר לך לנסות לומר, הנה אני הוכיח שאני לא שמאלני, הנה אני הוכיח שאני לא...
זה לא יעזור, זה לא משנה, את יודעת, זה... מבחינתו הוא גם תקף את ישראל היום כשאיזה מישהו הציץ שם, צייץ שם משהו לא לעניין. אין גבול, אין סובה אצל אנשים מהסוג הזה, שהם רוצים שכולם יישרו קו, והקו הזה כל הזמן מתיישר לו למקומות ש...
אבל אתה עושה עם עצמך את החשבון נפש, האם אני תוקף את כולם באותה מידה, אם אני...
אני תוקף את מי שבשלטון ומי שיש לו כוח. זה הכל. כשבשלטון היה ראש ממשלה... בשם אהוד אולמרט, הוא אפשר לבדוק אותנו כמובן, אנחנו מררנו את חייו. היום...
כן, האופוזיציה כמעט לא קיימת אצלכם.
האופוזיציה קיימת כמו שהיא קיימת בשיח הציבורי. כשמישהו שם מרים את הראש, אנחנו מטפלים בו. במהלך מערכת הבחירות האחרונה, אני יכול להגיד לך שהטענות כלפינו מהצד של בוז'י הרצוג היו כבדות מאוד, וטענו שאנחנו הורגים אותו, ושאנחנו משפילים אותו, ו...
טוב, אז זה ככה מחזיר אותנו להתחלה, כי הוא באמת הוצג בצורה מאוד רכרוכית, ו...
כי בסופו של דבר אנחנו משתדלים, ואני חושב שאנחנו מצליחים להיות אגונים. אנחנו לא נאתרג אף אחד, ואנחנו לא נחבי תכונות מסוימות אצל פוליטיקאי, רק בגלל שאולי אנחנו מסכימים עם מסרים אחרים שלו, עם תכונות אחרות שלו. בסופו של דבר אנחנו... קשה לנו לשקר, ולכן גם הדמות של ביבי, וגם כאן יש טענות כלפינו, גם מהצד השמאלי, כל זה שאנחנו...
שהיא חביבה מדי, שהיא נחמדה מדי.
אני אגיד לך מה הטענה המרכזית כלפי הדמות, שהיא קריזמטית מדי, והתשובה שלי היא שגם ביבי קריזמטי מדי.
אכן, אגב, הדמות שאני חייבת אצלכם היא של בנט.
כן.
בעיניי הוא הכי מצחיק.
גם אני חושב.
מולי סגב, היה מרתק. אני בטוחה שכל מי שיצפה בכם מעטה והלאה, בכל זאת יהיה לו עוד ככה רובד נוסף שיעזר לו לפענח את היצירה שלכם. תודה רבה. אנחנו סיימנו. תודה גם לניר סייג על עריכת הסאונד וליוסי מץ שעזר לי בלהכין את הפרק הזה. נשמח לשמוע מכם בכתוב את המייל שלנו politica@podil.net. אפשר להצטרף לרשימת התפוצה באתר של עושים היסטוריה שאנחנו חלק ממנה, וכמובן לעקוב אחרי הטוויטר והפייסבוק שלי, שם אני מעדכנת על פרקים חדשים ולומדת הרבה מההערות שלכם. אתם מוזמנים גם לשלוח הצעות לנושאים מעניינים. ניפגש בפרק הבא.
פוליטיקה עם דפנה ליאל.